סייעתא דשמיא, פרשה פרשת ויצא. יהיה שיעור לפרט כל חולה מול ישראל וכללם, לפרט אבי, ציון בן דאולת. וגם דלי הבת, מדלן. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש ויקח מאבני המקום ויסם מרעש אותיו וישכב במקום ההוא והחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו והנה אדוני ניצב עליו ואומר אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק ארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עיננה ולזרעך והיה זרחה כאפר הארץ, פרץ הימה, וקדמה, וצפונה, ונגבה, ונברכו בך כל משלוחות האדמה ובזרעך. וכולי, יש המשך מה שנקרא. עד שיעקב מקיץ משנתו, ויקץ יעקב משנתו ואומר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. המילה הכי מצויה בקטעים, בקטע של הראשון של הפרשה זה המילה במקום, המקום, במקום, המקום. ולפני שמגיעים לשאול מדוע המילה הזו היא המילה הנפוצה, יש כמובן מקום לשאלה מה זה הסיפור הזה עם הסולם והחלום? שאלה אחת, זה בכלל הצורה שבה הקדוש ברוך הוא בוחר להעביר מסר לבחיר האבות. וזה מין חלום על סולם ומלאכים עולים ויורדים וכו'. ובכלל מה הרקע לחלום הזה, באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים, וכמובן בסופו של יום אנחנו צריכים להבין מה הסיפור הזה של החלום אומר לנו בעבודת הנפש, מה שאנחנו צריכים כמובן ללמוד, מה הלקחים שאנחנו צריכים ללמוד לימינו, כאן ועכשיו, כל אחד ואחת, מהסיפור של יעקב אבינו. איפה זה פוגש אותנו, הסיפור הזה? אז המילה שפותחת את הפרשה היא ויצא, ויצא יעקב. וכבר רש"י תמה מדוע נאמר ויצא יעקב ולא נאמר וילך יעקב. היה לו לומר, ככה רש"י אומר, היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה. ולמה נאמר ויצא, למה הזכיר את היציאה, אלא מגיד שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם, מן המקום עושה רושם. בזמן שהצדיק בעיר הוא עודה, הוא זיווה, הוא הדרה, יצא משם פנה עודה, פנה זיווה, פנה הדרה וכו'. אבל כך או כך, כמובן שאנחנו נתקלים במילה בצא ויצא, במילה שמאפיין את היציאה, המילה הזו רומזת לנו ולכל אחד מאיתנו שכדי להבין את המהלך, מהלך הדברים מכאן ולהבא, חייבים לצאת. לצאת קודם כל מכל התפיסות הקדומות ומכל ההבנות שהיו לנו עד היום לגבי הסיפור כולו. לצאת ממה שאנחנו רגילים לחשוב, מאיך שאנחנו רגילים לחשוב, מהדרך שבה אנחנו רגילים לנתח דברים, וגם לצאת מעצמנו קצת. תגיד, אנחנו כנראה לא מבינים, לא מבינים. לבוא בענבה, לצאת מהמקום של אני מבין, אני ירדתי כבר לסוף דעת המקרא, אני לא מבין, ואני צריך לגשת לזה, לכל הסיפור בגישה שונה, באופן אחר. אני צריך לנסות להבין, אולי מזווית שלא חושבים עליה בדרך כלל. כי כמו שלימדו אותנו מהגן ומאחריכם בכיתות תנמוכות, והשרישו את הסיפור הזה, זה באמת קרוב בתודעה שלנו בתור משהו שהוא בין סיפור ילדים לנרטיב של עם ישראל, משהו כזה, סוג של, לא יודע, מיתולוגיה, אבל נניח דברי הימים שלנו. זה משהו בסגנון של מה שהופך את חלק, הופך חלק מההיסטוריה המורחבת שלנו, במובן של כל עם יש לו סיפורי עם, ואז יש לנו גם סיפור, יעקב, זה סיפור מפורסם, רמברן סייר אותו, ואומנים אחרים עסקו בו בכל העולם, וגם אצלנו יש את הסיפור הזה. אני רוצה רגע לענות על השאלה הזו מזווית מעט שונה, ונגיע בסוף גם לענות, אם ירצה השם, על השאלה הזו, ולהבין את גם את העניין של המקום, בהקשר הזה של בסוף שהוא יוצא, אז הוא מגיע אל המקום. אז נבין מה זה המקום הזה. שלמות, מוגדרת בסוד בתור אחדות האדם שנובעת ממידת האמת שלו. זה שלמות. שלמות זה אחדות האדם שנובעת ממידת האמת. ננסה להסביר. יש שנובעת ממידת האמת. החיים שלנו בנויים בגדול מטוב ורע. כן? אנחנו נצחת טוב ורע. אנחנו נצחת שליטה אחרי חטא אדם הראשון. אנחנו נפלנו אל מתחת, וככה קרוי בקבלה, מתחת לשליטה אש הדעת טוב הרע. והשאיפה שלנו זה להגיע אל עץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר. ושם אנחנו שואפים, אל העושר, אל העץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה, אל המקום שהוא למעלה מהשליטה של עץ הדעת טוב הרע, אל המקום שבו הדברים הם ברורים, הם נהירים. תחשבו איזה חיים נחמדים יש לאדם שהכל ברור לו ונהיר לו, והוא יודע בתחילת המעשה גם את סופו, והוא מבין את הדרך, כל שלב שהולכים הוא יודע איך זה מקרב לתכלית. אבל בגדול אנחנו יכולים לדבר על כל המציאות ועל כל המציאויות ועל כל הנמצאים במושגים של טוב ורע. אלה שני המושגים. כאשר האדם השלם, השלמות, אחדות האדם, שאמרנו שאחדות האדם היא נובעת מתוקף מידת האמת, אז האדם השלם לא מבחין בין טוב לרע, לא במובן שהוא לא יודע מה זה טוב ורע, אלא במובן הזה שהוא רואה בכל הנמצאים, בכל המציאויות, בכל ההתרחשויות, בכל מה שקורה, בין אם זה מוגדר טוב ובין אם זה מוגדר רע, בכולם הוא רואה כלי עזר שמשמש אותו ככלי בעבודת השם שלו, לקרב אותו לעבודת השם, לקרב אותו אל הבורא, להפוך אותו לאדם יותר טוב כל הזמן, אדם משופר, אדם שמשדרג את עצמו. הכל כלים, כל מה שקורה זה כלים. כל המידות, כל ההתעוררויות, כל המבחנים, כל הניסיונות שבאים בין מצד הטוב ובין מצד הרע, בין מצד יצר הטוב ובין מצד יצר הרע, הכל זה כלים לעבודת השם. זה אצל אדם שהוא בשלמות. שמידת האמת שלו מנביעה דחף, מנביעה נביעה של דחף להתקרב להשם, ולא משנה כרגע מה הוא רואה במציאות, בין טוב ובין רע, בכל המציאות הזו של טוב ורע, במיוחד של רע כמובן, בטוב זה קל לראות, אבל לקראת מציאות שרואים דבר שהוא רע, דבר שאתה רואה בפשטות שהוא רע, ולהגיד גם זה כלי לעבודת השם, זה צריך שלמות בשביל זה. אז יש דרגה גבוהה מאוד בעבודת השם. במה שאדם מסוגל, לקחת את היצר הרע, לקחת את הצד של הלא טוב, של הרע, התרחשויות הלא נעימות, הדברים, כל האירועים ששומעים עליהם, שמדברים עליהם, שהם לא יכולים להיות מוגדרים אחרת חוץ מאשר לא טוב, חוץ מאשר רע. וגם בעבודת הנפש שלנו, לקחת את כל הדברים שהם תעבור, שהם מרחיקים אותנו, שהם קשים לנו, שהם גורמים לנו לתחושות של ניסיון בעבודת השם ובחיים בכלל, במפגשים שלנו עם אנשים, במפגשים שלנו בבית, במפגשים שלנו בעבודה, בכל המפגשים שיש לאדם בסביבת החיים שלו פה על פני הכדור. ואפשרות אחת זה לנסות לבטל את היתר, להתגבר עליו. להתגבר עליו שבמובן של להכניע אותו, לשבר אותו ולגרום לו לא להציק לנו. לא להציק. אדם יכול להגיע כאשר הוא מצמצם את כל הכוחות שלו ומרכז אותם למלחמה, הוא יכול להגיע לזה שהוא יתגבר על כל תאווה ועל כל יסרה. לכל. אם הוא משתלם בזה, זה פרויקט החיים שלו, לא משנה על מה מדובר. הוא יכול להתגבר על זה, על הכל. אגב, זו הייתה המידה של יצחק אבינו על השני. המידה של יצחק אבינו, המידת הקבורה, הייתה במה שיצחק הפך להיות עולה תמימה, זה בזה שהוא התגבר על יצר הרע. בצורה מוחלטת. אצלו יצר הרע לא היווה יותר מכשול. לא אין מכשול של יצר הרע. הוא התגבר עליו, הוא שבר אותו, הוא הכניע אותו, הוא ביטל אותו. לכן מבחינתו, אם זה היה רק תלוי רק ביצחק אבינו, הוא היה עולה על המוקד. והיה נשחק. זה לא יצחק מי שגרם לזה שהוא בסופו של דבר לא נשחק. הוא היה מוכן להישחק. חזק מעצרי אבי, הוא אומר. הוא אומר לאבא שלו, תחזק את החבלים שאני לא אזוז, שהשחיטה תהיה מהירה. הוא רוצה למסור נפש. זה פשיטה שאין לו יצר הכלל. אצל יצחק אבינו. עכשיו, זה מידה גבוהה מאוד. להילחם ביצר ולשבור ולהכניע אותו, זה מידה גבוהה מאוד. אבל יש מגיע לחלק מזה. אבל יש מידה יותר גבוהה ממנו. יש מידה יותר עליונה, במובן הזה, יותר פנימית, יותר נפשית מלשבר את יצר הרע. זה, כולם אנחנו כבר מכירים את זה, זה להפוך את יצר הרע ליצר טוב. לקחת את היצר הרע ולעשות בו שימוש לטוב. לקחת את ה... זה לא גישה שאומרת שאני דוחה את הרע, שאני מבטל אותו, שאני שובר אותו. אני עכשיו, כמו שזה נשמע, בקונוטציה שזה נשמע, מפי, אז זה כאילו שאם הצלחתי לקחת יצר רע ולשבר אותו, זה לא טוב. לא, זה טוב מאוד. אבל זה, יש משהו יותר טוב. היותר טוב זה לראות גם את העבודה של היצר הרע, שהוא פועל בתוכי, שעכשיו יש לי תאווה למשהו. שעכשיו היצר מסית אותי לקנה. שעכשיו היצר מביא אותי לפנות. איך אני יכול לתרגם את התחושות שיש לי, את החוויה שאני חווה באותו רגע, לעבודת השם? זו השאלה. וזו עבודת השם. זו עבודה הקשה במות. כי כשאדם נלחם ביצר הרע, בעצם הוא מכריז בלי מילים שהוא רואה כאילו שיש עוד רשות בעולם. יש הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב, ויש עוד רשות אחת שהיא נקראת הלא טוב, או היצר הרע, או הרע, או כל מיני ביטויים אחרים שאני לא עושה בלילה לומר את השמות, שאיתם צריך להילחם. כשאדם מבין שאין רשות נפרדת במציאות, אין רשות אחרת במציאות, יש רשות אחת, אחדות אחת, הכל זה באחדות. וגם מה שנדנה כלא טוב, זה לא מפאת היותו רשות נפרדת, אלא מפאת היותו כלי בצורה אחרת לעבודת השם. אם אדם מבין את זה ויכול באמת לעשות שימוש בכלים האלה לעבודת השם, אין דבר יותר גבוה מזה. אין. זה הדבר הכי גבוה שיש. הרדב"ז בטעמי המצוות, מצוות קוף פי תק, הוא אומר ככה: מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעת הדעת טוב הרע לא תאכל ממנו. כלומר, בכלל את הגן תאכל, כי כל את הגן תאכל כתוב, נכון? אז מכלל היית יכול לומר שמה אומר הרדב"ז, וממנו לבדו לא תאכל. הוא אומר, גם מעת הדעת, כתוב בכלל את הגן תאכל, גם את הדעת תאכל. זה לכאורה קצת הדברים, אומר הרדב"ז. וממנו לבדו לא תאכל ממנו, זה עכשיו בידול של העץ מהכלל, הוצאתו מהכלל. פירוש, שנאבדת מיצר הרע משמעותו השלילית בהעצותו כלי לטוב ולשאיפת האמת. יצר הרע הוא רע, אבל אתה יכול לאבד ממנו, דהיינו להפסיד ממנו, לגרוע ממנו, לבטל ממנו את המשמעות השלילית בהעצותו כלי לטוב ולשאיפת האמת. אם אתה לוקח סכין, סכין זה בעיקרון כלי רע, כלי שהוא לא בא מצד הטוב, חרב הסייף של הנהרגים, של הגמרא בסנהדרין, הסייף שאיתה היו, והם קיימים ארבע מיתות בית דין, אז זה הסייף, מיתה של הריגה הייתה בסייף, סייף של הנהרגים, סייף הזה זה דבר כלי שמוגדר רע, הוא לא כלי טוב. נכון? סכין זה דבר לא טוב. הנה אנחנו רואים תמונות מפה, משם, כל העולם רועש ורוגש, מה אפשר לעשות עם סכין. אבל אם לוקחים סכין ומשתמשים בה לטוב, אז זה יזמן מנתחים שבשלטו הם יכולים להציל חיי אדם. אתה לוקח כלי שהשימוש שלו ברזל, זה השימוש שלו זה להשחית, ואתה יכול עם הכלי הזה להציל חיים של בני אדם. איך? הכלי נעשה כלי לטוב ולשאיפת האמת, כי בהיותו מאוחד עם הטוב והאמת אין בו כלום מבחינת רשות אחרת. מי זה הטוב והאמת? הקדוש ברוך הוא. עכשיו לקחת כלי שהוא להשחית, אבל איחדת אותו עם שאיפת הטוב והאמת, ממנו הוא נעשה טוב והאמת. חלק מהטוב והאמת הוא לא רשות אחרת. אוקיי? באופן הזה כמובן מתאחדים העולם הזה והעולם הבא, מתאחד הכל לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. העולם הזה בבחינת העולם שבו יש לך התמודדויות, והעולם הבא הוא העולם שאחרי ההתמודדויות, עולם התכליות. הם מתאחדים פה בעולם הזה בכל פרט, בכל מעשה, בכל מפגש, בכל סיטואציה, עם כל כלי חומרי רוחני כזה או אחר. הכל נפגש, מתאחד יחד. במה? הכל נעשה כלים לטוב, לעשות רצון הבורא. זה לא פשוט, זה נשמע פשוט אולי, לא בטוח, אבל בהנחה זה נשמע פשוט, בפועל זה לא פשוט. להיות כל הזמן במודעות שהכל, בלי יוצא מן הכלל, כל מה שקורה, כל מה שאני קורא, כל מה שאני לומד, אני הולך בכוונה מהצד הרוחני, כל האופן שבו אני מתעורר בבוקר, איך שאני ניגש לתפילה, מה שאני אעשה עם עצמי היום, בלי יוצא מן הכלל, את מי שאני אפגוש ואיך שאני אפגוש את המציאות כשאני יוצא מפתח הבית, ומה אני אדבר ועם מי אני אדבר ומה אני אראה ומה אני אשמע ומה אני אריח, כל היום כולו הכל כלים לעבודת השם, ומי שהשם יזמן לי, זה הכל כלים לעבודת השם. הזדמנויות, אתגרים, פתיחת חלונות תקשורת, עוד חלונות שנפתחים באיזה מסך, כן, כמו בתוכנת חלונות, שעוד נפתח עוד מסך ועוד מסך תקשורת, עוד מסך ועוד מסך ועוד מסך, והשאלה מה אתה עושה לכל מסך. הכל הוא כלי לעבודת השם. כאשר מובא בספרים קדושים שאין מציאות לשום דבר, בשום עולם, גם לא בעולמות הרוחניים, אם אין לו ניצוץ של קדושה. מה פשט ניצוץ של קדושה? אם אין בו יכולת לעבוד את השם איתו. אם אותו דבר אין בו יכולת, אין למישהו יכולת לעבוד איתו את הקדוש ברוך הוא בצורה מתוקנת, אותו דבר אין לו קיום. ניצוץ הקודש זה האפשרות שגלומה בתוך אותו דבר, או בתוך אותו עניין, או בתוך אותו מכשיר, לעבוד איתו את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל מה שהוא לא יכול בשום פנים ואופן להיות כלי לגילוי מציאות כבוד השם בעולם, לא נברא מלכתחילה. זאת אומרת, הוא לא קיים. נכון. זאת אומרת כך, שכל מה שאני פוגש במציאות, ממילא מה הוא? כלי לעבודת השם. אז אני חושב שסיפרת גם פעם, שאלו את רב שלמה מלי קרליבך, אחת הרצאות ששאלו אותו, אז מה התפקיד של האפיקורסות? אפיקורסות זה לתת נגד השם. מה תגיד עכשיו? איך זה כלי לעבודת השם? אז הוא אמר להם, שאם לא הייתה אפיקורסות, לא היינו מתפללים זה על זה, לא לרפואה ולא להצלחה ולא לשום דבר. כי מה? התפילה במובן מסוים היא אפיקורסות. כן? זה לא נשמע, כי אנחנו רגילים להגיד תתפלל, תתפלל, תתפלל. זה נכון, ככה צריך להתפלל, להתפלל, להתפלל. אבל תחשבו, אם הקדוש ברוך הוא נתן למישהו, לא עלינו ולא עליכם, שכל עם ישראל יהיו בריאים, ראשון ראשונה, מורבי, בי ציון בן דאולס, והחזרו לאיתנם הראשון במהרה. אבל אם הקדוש ברוך הוא נתן למישהו מחלה, זה בגלל שלא הגיע לו? זה כי הגיע לו. כי אלה מונה מעוול צדיק וישר הוא. הוא צדיק, הוא ישר. נתן לו משהו, הגיע לו. אז למה אתה מתפלל שעכשיו הוא לא יחולה? אתה רוצה נגד השם? כן. אומר רב שלמה לי כן. אני קצת אפיקורס. בשביל אהבת ישראל אני קצת אפיקורס. בשביל זה שאני רוצה שלעוד יהודי יהיה טוב שוב קצת, אני קצת אפיקורס. אני כאילו יוצא נגד הקדוש ברוך הוא. באמת זה לא ככה.
אבל הקדוש ברוך הוא לא יודע מה טוב.
בעומק העומקים זה לא ככה. כי בסופו של דבר שאנחנו מתפלל, העונש, האופן הזה, המחלה מגיעה שאנחנו, כל מי שמושפע מהמחלה, זה לא רק החולה עצמו, ודאי גם החולה עצמו, אבל כל מי שמושפע מהמחלה, נמצא במצב רוחני שמגיע לו כרגע לחוות את החוויה הזו. עכשיו, ברור שאם אחד מאלה שמושפעים, אחד, משתנה, ולא צריך כבר את השיעור הזה, אם אין תוך שחולה יכולה. כשאני מתפלל, לפחות לפי, יש שיטה חזקה מאוד שהתפילה לו לא פועלת על בורא העולם. הקדוש ברוך הוא לא משתנה. אני לא מתפלל עכשיו, יהי רצון מלפניך, והקדוש ברוך הוא הופך להיות מאדום ללבן. זה נקרא שיש רצון ועכשיו הכל בסדר. כי אם היה הקדוש ברוך הוא משתנה, ממילא הוא לא אינסוף. כי הייתי יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא לפני השינוי, הקדוש ברוך הוא אחרי השינוי, ואני יודע שהוא אינסופי. אין סופי, אין לו התחלה ואין לו סוף. אתה לא יכול לדבר לפני ואחרי שמדובר בקדוש ברוך הוא. אז ממילא הוא לא משתנה. אז מי כן משתנה? אתה, אני. אני משתנה. אז התפילה פועלת ב-100%, תמיד. על מי? עליי. ואז אני, כשאני השתניתי, אז השיעור הזה כבר לא מתאים לי, כי אני אדם אחר. צריך לשנות את המציאות. זה הרי תפש ברוך הוא יודע איך לעשות את זה. משנה. הוא משנה. באותה קלות שהוא מסדר, באותה קלות הוא משנה. לא, שום דבר לא בעיה. הכל קטן עליו, על תפש ברוך הוא. אם הוא ראה שיש הזדמנות, עוד הזדמנות לתת לאדם, זה חלקיק ערף עין. ערף עין, הכל משתנה, הכל מסתדר. תשועת השם כערף עין. זה תשועת השם כערף עין. תשועת השם כערף עין זה כערף עין גם אתה משתנה. גם אתה יכול להשתנות כערף עין. תפילה אחת מעומק הלב, בקשה אחת, תהילים, משהו, אתה עושה ואתה עובר את השינוי, קבלה אחת טובה, השתנית, מצלמים הלאה, עברנו הלאה. אז ניצוק הקדושה שנמצא בכל דבר, כן? הוא ההזדמנות שיש באותו דבר לעבוד איתו את הקדוש ברוך הוא. מה זה צדיק שאוסף את הניצוצות, שמעלה ניצוצות, שמעלה מן, שדולק ניצוצות הקודש, הוא אוכל לחם, אז הוא עושה כוונות, ומוציא את ניצוצות הקודש מהלחם. כי לחם זה של עצמו, חוץ מבוצל, נתן גם לכבשה לאכול, היא גם אוכלת לחם. וגם אתה יכול לאכול לחם, ואת שניהם הלחם יחיה, כביכול. אלא מה? אחד שאוכל לחם בלי הכוונה, בלי להוציא את ניצוץ הקודש, דהיינו, עכשיו אנחנו יודעים מה זה להוציא ניצוץ הקודש, זה להשתמש בלחם לעבודת השם. אז אם אני אוכל, ובזמן שאני אוכל אני מכוון את כוונות פשוטות. הכוונה הכי פשוטה מהי? אני אוכל בשביל שיהיה לי כוח לעבוד, ללמוד תורה. זה לא כל השם שאני ללמוד תורה, זה שאני אוכל, אני חייב לאכול, כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה. זה שונה לגמרי ממה שאני אוכל בשביל כל דבר אחר. כי זה נקרא שאני אוכל לעשות רצון השם. מותר גם לאכול בשביל לעשות ספורט. גם זה מותר, כי זה נפש בריאה בגוף בריא. גם חייב לשמור על הגוף שלו. צריך לאכול טוב, אלה שמתעסקים עם כל מיני סלטים, נבטים, כל מיני זה, והם יכולים לחשוב, איזה התעסקות, במקום זה בוא נשב נקרא כמה פרקי תהילים, זה כמובן, אני לא מדבר על המגזימים וחמורות, אבל גם ההתעסקות הזו היא עבודת השם. למה? הבן אדם שדואג לגוף שלו, הוא דואג למעשה לזה שתהיה לו אפשרות לעבוד את השם. עוד שעות ביום, בערנות, עוד באיכות יותר טובה, ביותר שנים בעולם הזה, לעשות מצוות, לעלות מדרגות, לרדת מדרגות, לעשות כל מיני דברים שמצריכים, שעושים את רצון השם, שמצריכים מאמץ. גם זה חיובי.
עכשיו
נפתור
כבודו.
כן.
זה
בזווית
ראייה של יהודים,
זה בזווית
ראייה של גוי.
לא מעניין. זווית ראייה של גוי וזווית ראייה של חוץ, כן, בלי כרגע לקחת זה למקומות לא נכונים, אבל זווית ראייה של גוי וזווית ראייה של כבש ביחס לחיים היא לא רחוקה. בלי להוריד מכבודם של גויים, יש גויים שהם אנשים נפלאים וטובים, ואני לא אומר שגוי שווה כבש לזה. רק אומר, רמת המודעות של גוי וכבש ביחס ליהודי היא דרך אותו דבר, כי זה פחות או יותר כלום מול אינסוף. ככה זה פחות או יותר. גוי הוא הרבה יותר מכבש, אבל לעומת יהודי שניהם הם פחות או יותר באותה רמה מבחינת המודעות שלהם. אין להם מודעות לדברים האלה, אין להם, זה לא שייך אצלם, זה לא שייך. הם לא קיבלו את המצוות האלה מבורא עולם, הם לא קיבלו את החיובים האלה מבורא עולם, הם לא קיבלו את הכלים האלה, כי הם לא קיבלו את החיובים האלה. אנחנו קיבלנו 613 מטלות, 613 עצות. העצות, עצת שאני נותן לאדם עצה. ככה זור הזו שקורא למצוות, עצות. כשאני נותן לאדם עצה, אם אני אדם חכם, ואני מייעץ למישהו, לא יצויר, אז אני נותן לו עצה, אני חייב לקחת בחשבון. העצה שלי לא נחשבת עצה טובה בשום פנים ואופן, אני לא לוקחת בחשבון את האפשרות שהאדם הזה יוכל לבצע גם את העצה, שיש לו הכלים לבצע את העצה. אם אני אתן לאדם מרוד עצה, לך תקנה עכשיו בית ב$2,000,000. עסקה טובה. זה עצה? זה לא עצה, אין לו 200,000 שקל. אתה לא רוצה לעשות $2,000,000. זה לא עצה. מתי העצה תהיה טובה? אם אני אבוא למישהו שיש לו $2,000,000 ואני אגיד לו, עכשיו תראה, יש פה עסקה מסוינת ב$2,000,000. זה עצה. מה אני רוצה לומר? כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו 613 עצות, הוא נותן לנו עם העצות גם את הכלים לקיים אותם, את היכולות, כל היכולות, מכל הבחינות. אבל בראש ובראשונה מבחינת המודעות שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו לפתח את זה. אנחנו יכולים לפתח מודעות שהיא בנויה מ-613 ערוצים. הגוי שלא קיבל את העצות האלה, גם לא קיבל את הכלים האלה של להתמודד עם זה. אבל זה לא נושא השיעור, יש הרבה מה לדבר על זה. ועוד פעם, שלא ישמע מזה, יש גויים טובים, אנשים נפלאים, חסידי אומות עולם, צריך להתנהג אליהם בכבוד, יש עוד הרבה דברים טובים להגיד עליהם, ועוד הרבה דברים בכלל לומר, כן, על ההתנהגות שלנו בדרך ארץ כבני אדם. זה לא, מה שאני אמרתי, לא קשור בכלל לעניין.
אבל כשאומר גם לוי יותר מישראל וכהן,
לא, הם לא קיבלו יותר מצוות. הם קיבלו תפקידים שונים, בתפקיד שלו אתה לא יכול לעשות. אז אם אתה קורא לזה שאתה פחות ממנו, בגלל שאתה לא יכול לעשות את התפקיד שלו, אתה פחות. אבל אם אתה מבין שכל אחד יש לו את התפקיד שלו, אז כמו שאישה היא לא פחות מגבר בגלל שהיא קיבלה פחות מצוות, אלא היא עושה את התפקיד שלה במצוות שהיא קיבלה. אגב, אתה יכול לקראת להגן לזה גם למקום של הגוי. הוא קיבל 7 מצוות בנוח, הוא קיבל 7 מצוות בנוח, הוא עושה את התפקיד שלו, שיהיה. וריבוד. מקבל ציון 10 כשהוא עולה למעלה. אנחנו מצפים יותר מצוות. מה אפשר לעשות? אז מי יכול לעשות את התיקון הזה? זה צדיקים. איך הם מוספים את הניצוצות? הם לוקחים כל דבר ודבר ומייחדים אותו לעבודת השם. זה מה שהם עושים. מייחדים כל דבר ודבר לעבודת השם מתוך הבנה והכרה שאין רשות נפרדת, הכל זה רשות אחת, הכל זה השם יתברך. מה שנראה טוב ומה שנראה פחות טוב ומה שנראה לא טוב, הכל זה הקדוש ברוך הוא, ואני מייחד את זה. וכשאני מייחד, אני דולד. יש תניה פרק כוח, נדמה לי, בתניה עוסק בשאלה, בעניין הזה של העבודה של הצדיק, איך הוא פועל בעולם. תראו שם, זה פלא על כל פלא, כן? אנחנו רגילים לעשות במושגים של יש צדיק בדור או בכמה דורות, יש צדיק הזה שהוא מגנט ניצוצות, אבל זה לא כזה. כל אחד מאיתנו צדיק, כל אחד. אדם עכשיו עשה איזה מצווה, נתן איזה צדקה תוך יחס אישי לעני, והלך ובדק מה הוא צריך וזה וזה, ושם מצווה צדקה, באותו רגע צדיק גמור. הוא בירר את הניצוצות מהמעשה הפיס, התגבר על איזה תאווה, התגבר על זה עצם צדיק יסוד עולם. באותו רגע הוא מקיים את בירור הניצוץ. הוא לא הצדיק של הדור, אבל הוא צדיק במעשה. הוא צדיק לאותו רגע, הוא צדיק לאותה שעה. צדיק הזה עד כדי כך שמובא בספרים שאם אדם הולך רואה מראה אסור ברחוב, מוריד את הראש לא לראות את המראה אסור. הוא יכול לבקש באותו רגע, כתוב, גם היום אני מדבר הרבה על חולים, אבל כן, כתוב שאם הוא מבקש על חולה שיתרפא באותו רגע, מתרפא. החולה מתרפא. הלך ברחוב, פגש מראה אסור, עוד תוריד את העיניים. אם באותו רגע הוא מבקש, הבקשה שלו מתקבלת. למה? צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק. צדיק יסוד עולם, שמר את ברית היסוד, שמר את מידת היסוד, הוא צדיק, הבקשה שלו מתקיימת. גוזר מתקיים, שאנחנו כבר מבינים מה זה הבקשה שלו מתקיים, כן? הוא השתנה באותו רגע, הוא עשה מעשה שאלה אותו, באותו רגע כל המציאות משתנה יחד איתו, הוא יכול לכוון במודעות שלו את השינוי של המציאות, שיהיה כזה שנותן בריאות למישהו, שיהיה כזה שנותן פרנסה למישהו, שיהיה כזה שנותן הצלחה למישהו, סיווג למישהו, כן? כל דבר. זה העניין. זה לא איזה צדיק אלמוני פלמוני יושב לו שם איזה בבא באיזה מקום ולוחש לחשים, כותב תמאות. לא, וכל אחד ואחד מאיתנו, כן? שעושה מעשה טוב, שעושה, לוקח את המציאות ואיזה חלק שלה, לא משנה מה, ומייחד אותו לעבודת השם, באותו רגע הוא צדיק. מאוד פשוט. לא צריך להיבהל מזה, לא צריך לפרד מזה, לאיפה צריך להיות מאוד מאוד מרוצה שיש לנו הזדמנות להיות לפעמים כמה פעמים ביום צדיקים. והלוואי ונצליח להיות כל היום צדיקים. והלוואי ונצליח להיות כל הימים צדיקים. זה אימון. מתרגלים, תרגלים, נופלים, קמים, נופלים, קמים, שבעתיים יפול צדיק וקם. נכון? תמיד אמרתי, בתור בחור אני זוכר, אמרתי, שבעתיים כל צדיק, אם הוא נופל שבעתיים, שבע פעמים הוא נפל, הוא צדיק. זה צדיק, בן אדם יכול להיות צדיק כל החיים שלו. יום אחד עבר עבירה. זה קורה בחיים, כל מי שצרינו מקשיב לתקשורת וכולי, הוא פוגש הרבה פעמים כאלה דברים, נכון? בן אדם חרץ נפשו על מערכות ישראל, חרץ נפשו. היה מועמד לרמטכ"לות, אמרו שהוא הוסיף בבית שלו בנייה בלתי חוקית, מה שהתברר כנראה להיות לא נכון בסופו של יום, אבל רק אמרו שהוא הוסיף בנייה בלתי חוקית, הוסיף מרפסת בבית במושב, על קרקע שלו, רק המרפסת הייתה בראשון, לא קיבל רמטכ"לות בגלל זה. כל מה שהוא עושה חרס נפשו על מערכות ישראל, בן אדם יוצא שייטת, גיבור עולם, באמת גיבור עולם, אני מכיר אותו באופן אישי, גיבור. מסר נפש על המשרד פשוטו כמשמעו עשרות פעמים. הכל נמחק, היה כלא היה, שכחו מי הוא בכלל. צריך לומר שבעתיים פה צדיק וקם, תראו לכם, בן אדם נופל פעם, 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 שבע פעמים. כן. כך זה, אצל יהודים כן. זה הכל אומות העולם, למדנו מהם. שלוקחים בן אדם, עושים עליו X, אם הייתה לו מידע. מה אז? זה מה זה? שב בתשובה. הוא קם? אם הוא קם את ההזדמנות, מה זאת אומרת?
רק צדיק יכול לקום.
בן אדם רגיל, מה אז? אף אחד לא יודע, לא שומע, הוא נשאר אותו בן אדם, ממשיך את החיים הלאה, מי יודע כמה פעמים הוא עוד נופל או לא נופל, הוא בכלל לא נקרא שאתה כבר נקרא, פעם שנייה הפך לו כעקר. אבל אצל צדיק הוא נפל פעם אחת, העולם מזדעזע. העולם האישי שלו מזדעזע. ובכל זאת הוא לא נותן עצמו ליפול, הוא לא הופך את זה ליתר, אלא הוא קם עוד פעם למעלה הראשונה שלו, ויפול עוד פעם יפול. זה צדיק. את זה צריך להעריך. מה יש לך להעריך? את מי? אין דבר כזה בן אדם שלא מועד, אין דבר כזה. הוא עוד לא נולד זה שלא מעד. הוא גם לא יוולד. שרבנו מעד. אברהם אבינו מעד. יעקב מעד. אין דבר כזה שבן אדם לא מועד. עכשיו השאלה, מה המשקל של המידע? אצל אומות העולם מעד, שים עליו איקס. שלום. אצלנו הם ממנים פרנס על הציבור, אלא אם קופה של שרצים תלויה מאחוריו. שיהיו לה הרבה מעידות, קופה של שרצים. ומראה לזה, בן אדם הוא בן אדם לגמרי נורמלי, ועשה תשובה, והתקדם, והוא לא דרך במקום, ולא נשאר אותו בן אדם קטן ומסכן. לא, הוא יצא מזה, הוא קם. שבעתיים יפול צדיק וקם. זה הסולם של יעקב. כשיעקב מגיע אל המקום ויקח מאבני המקום, חז"ל מביאים, המהר"ל מביא שמידת השלמות של יעקב, בחיר של האבות, גרמה המהר"ל בגור אריה, בראש פרשת ויצא. הוא מביא שמה שהאחדות שיעקב אבינו, אחדות תוקף מידת האמת, הנובעת מתוקף מידת האמת שלו, השלמות הזו שנובעת מתוקף מידת האמת, גרמה לאבנים להתאחד. היו נפרדות, אבל ברגע שהוא מייחד אותם לעבודת השם, הן מתאחדות לאחד. הרמב"ן מביא מהפירקי דרבי אליעזר, מרבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס. יש לרבי אליעזר בן הורקנוס מיוחס לספר שנקרא פירקי דרבי אליעזר. כדאי להם בו. לא הרבה מאוד, וגם כתוב בצורה שנוכל לקריאה. אז הרמב"ן אומר, היו שם 12 אבנים. גם הזוהר אותו שמביא את זה. 12 אבנים. זאת אומרת, אתם יודעים איפה זה בכלל היה כל המקום? איפה זה המקום, איפה זה אבנים, מה זה אבנים, איפה זה המקום? הר המוריה. האבנים, 12 האבנים שאברהם בנה איתם את המזבח עליו הוא עקד את יצחק. אצל יצחק הם נשארו אבנים נפרדות. גם כשהוא שכב עליהם, איך עוקדים? הוא עקד אותו, הוא קשר אותו על גבי המזבח. אבל אצל יצחק הם נשארו נפרדות, כי יצחק מסמל את המלחמה ברע, את שבירת היצר, את הביטול שלו בעולם. אז אצלו יש שמץ שבשמץ, חד ושלום, של לכאורה, של רשות נפרדת. יש, הרע לא בא לשמש את השם. שבור אותו. אצל יעקב, וזה מה שהופך אותו בחיר האבות, אצל יעקב האבנים מתאחדות אותם 12 אבנים, שלימים מהם הוא, אז לא הוא מביא ש 12 אבנים, שהוא מצא 12 אבנים, הוא ידע שיהיו לו 12 ילדים, 12 שבטים. כי כמו שיצחק קיבל על גבי המזבח את המשך הדור ונולדה רבקה בעקדה, ורק שמה יצאה החלטה בעולם, החלטה שלו, שהביאה לשינוי המהותי, שיש המשך, לא צריך להיעקד, אפשר למצוא נפש של הקדוש ברוך הוא גם בחיים, לא צריך למות. כן? אז ככה יעקב ראה שם את הילדים שלו. והאבנים, 12 אבנים התאחדו. למה? כי אצלו גם הנפרד הוא לא נפרד באמת, הוא מיוחד לעבודת השם. זה וישכב במקום, וישכב במקום, ואין נשם כי בא השמש, ויקח מבנה המקום, ויעשם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. אז מובא בזוהר, לא עלה אתכם עכשיו, אבל מובא בזוהר שזה היו 12 מרגלן, 12 אבנים טובות, ככה, והזוהר מיד אומר, שלא, זה לא 12, זה 22. מה הכוונה בזה 22? זה המילה בישכב. בישכב זה יש כף בית. ישכב, יש כף בית. יש כף בית אותיות בתורה, שכל עוד יפני עצמה היא נפרדת. והתפקיד שלנו, זה במעבר חד, מעולם המעשה לעולם המודעות והתפילה. והתפקיד שלנו זה לקחת את האותיות האלה, ולעשות מהן את הצירופים הטובים והנכונים, לדבר בצורה טובה, לדבר בלשון רכה, להתפלל, לברך, ללמוד תורה, להשתמש בצירופי הלשון, בצירופי הכפבית אותיות האלה, האבנים המפרדות האלה, לעשות מהם אבן אחת, לעשות מהם דבר אחד, והכל מיוחד לעבודת השם. אם יש דיבור שהוא לא מיוחד לעבודת השם, הוא מיותר. צריך לראות איך לצמצם אותו. איך להתייעל, לצמצם זה לא מילה טובה, איך להתייעל ולא לדבר אותו. לדבר רק דיבורים צריכים. ומה צריך? דיבורים בעבודת השם. כן, בזמן עובד, להתפרנס. זה חלק מעבודת השם שלו. צריך לדבר בזמן, אחד הוא מוכר, הוא דילר, כן, אז הוא... הוא צריך להשתמש בלשון, למכור, בשביל להתפרנס, חלק מעבודת השם. כמובן, אם הוא לא עובד 16 שעות ביום, ולא... הכל במידה ראויה, כן? מי שעובד 16 שעות ביום אומר, אין הקדוש ברוך הוא, יש אני. אז צריך להיזהר בזה, אבל בהנחה שהוא עובד בשביל להתפרנס, שיהיה לו מה לאכול, שיהיה לו יכולת לעבוד את השם, לפרנס את הילדים, שיכול לתלמידי תורה, יכול ללמוד תורה, יכול ללמוד... בשביל לפתח את עם ישראל, בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה בסדר גמור. אז כשאבנים מתאחדות, כשהן פוגשות את הראש, כן? זה תרתי משמע, כשהן פוגשות את הראש של יעקב, פתאום ראש חדש בעולם. ראש שאומר, הכל משמש לעבודת השם, גם הנפרדים זה אחד. היה זה מרע השותם, מתחת לראש שלו. הן פוגשות את הראש של יעקב, זה ראש אחר. כן? חבר'ה אומרים, יש לו... ראש טוב. וליעקב זה הראש שהכל אחד. זה אבנים מתאחדות. זה המקום שבו הוא רואה סולם. כי הסולם מדגים בדיוק את המהלך הזה. המהלך בחיים שלנו, שבו אנחנו פוגשים מציאות שיש בה טוב ויש בה לא טוב. יש בה ניסיונות לפעמים קשים. יש בה מהלכים לפעמים פרקי זמן בחיים. שהם פרקי זמן שטוחים, אין בהם עליות. לא חושב אם באים גם ירידות, אבל גם עליות אין בהם. חיים כאילו, עושים, אתה לא מתקדם. שגרה כזו, אפורה, לא יודע איך להסביר את זה אפילו. יש פרקי זמן כאלה בחיים. פרקי זמן בחיים שאתה לא מצליח לעלות. שאתה מתאמת ולא מצליח לעלות. זה סולם. סולם לא עולים בו, אלא אם כן תעלית השלב ואתה ממתין. מתעכב. כן? ועל המוסתם אליהו ככה מתאר לזה. הוא אומר, איך סולם אתה עולה רגל, מביא את הרגל השנייה לאותו שלב. עולה עוד רגל, מביא את הרגל השנייה לאותו שלב. וכן על זו הדרך. הזמן של העיכוב, זה הזמן שבו אתה מבין, שאני עם העיכוב הזה, אני מתגבר על העיכוב, אני עולה. העיכוב נחוץ לי בשביל לבסס את עצמי לעלייה הבאה. בלי העיכוב, בלי הרגע של הביסוף הזה שהוא לכאורה, התכלית שלי זה לעלות. אז בוא נעשה את זה הכי מהר שאפשר. לא, בסולם לא עולים ככה. בסולם עולים שלב, 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 שלב. יש באמצע רגע ששתי, זה לא כמו מדרגות, זה מדרגות רגל, 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 עולה מדרגות. פה אתה עולה רגל אחת, שם את הרגל השנייה על אותו שלב, מעלה את הרגל השנייה. יש רגע של עיכוב. העיכוב הזה זה לקחת את כל הניסיונות שלנו בחיים, גם אלה שנראים לא טובים, ולדעת שמעלים אותנו למעלה בסופו של דבר. וזה ויפגע במקום. בין אם במקום זה כמו שמביא בעיקר ספתי חכמים על רש"י, בהתפרש ויפגע במקום, והקדוש ברוך הוא שנקרא מקומו של עולם, זה ויפגע במקום האלה שם, ובין אם במקום, בין אם במקום זה מקום פיזי, זה גם יכול להיות, הגיע אל מקום מסוים, אל המקום המסוים הזה הר המוריה, בית המקדש, כמו שרש"י מביא גם כן, בתור אפשרות, כמו שהוא כותב, ואז גם המקום לא הזכיר כתוב באיזה מקום, אלא במקום הנזכר במקום אחר, הוא הר המוריה. כך אומר רש"י, שנאמר בו וירא את המקום מרחוק, שאברהם אבינו הולך עם נערה ולהר המוריה, הוא רואה את המקום מרחוק, זה אותו מקום, ככה או ככה, שהוא פוגע במקום, הוא פוגש מציאות חדשה, הוא פוגש עניין חדש. מה זה העניין הזה? תפיד לך בונים, בא לכל שמחה, יש ספר שנקרא ספר חסידות, שנקרא כל שמחה, זה שמחה בונים. שמחה בונים, הוא אומר דבר יפה מאוד. הוא אומר, אם מסתכלים על המילוי של אותיות מקום, מילוי, מה זה מילוי? אני לוקח מם, איך קודם מם? מם, מם. מם, מם. אז המילוי, אות המילוי זה מם. אחרי זה קוף. קוף זה קוף וו פי. מה אותיות המילוי? וו זה פי. אחרי זה וו. נכון? אז אותיות המילוי של וו, וו יוד וו. אותיות המילוי יוד וו. נכון? וו יוד וו וו. וו יוד וו יוד וו. זה אותיות המילוי. ומנשר עוד פעם מם. מקום. מם. מם עוד פעם מם. נכון? אז כמה אותיות המילוי? בוא נספור. מם ראשונה ומם אחרונה, אותיות המילוי מם ומם, 80, 40 ו-40. באמצע וו ופי, 86. יש לנו, היה 66. ויוד ווו, עוד 16, 182. גימטריה, יעקב. ויפגע במקום, וילן שם, אומרים רב שמחה בוני מפשיפך. הוא אומר, אתם יודעים את מי הוא פוגש, יעקב? במקום? את עצמו. את יעקב הוא פוגש. זה המילוי של אותיות מקום. הוא פוגש ויפגע במקום, הוא פוגש, המילוי של אותיות מקום זה יעקב, בגימטריה, הוא פוגש את עצמו. זה הנקודה. הוא פוגש את עצמו. וזה מה שמביא המדרש. יעקב רגל שלישי במרכבה. אברהם, יצחק ויעקב. רגל רביעי זה... דוד. יעקב רגל שלישי במרכבה, שמלאכי האלוהים עולים ויורדים בסולם. למה הם, אם הם עולים, למה הם יורדים? אלא הם עולים למעלה, בדרך מה הם רואים למטה שם, ליד הסולם, רגלי הסולם, מה הם רואים? כי יעקב ישן. מסתכלים, רואים, בן אדם ישן. עולים למעלה, רואים את המרכבה העליונה, מה הם רואים שם במרכבה? את הדמות של מי? יעקב. הם יורדים עוד פעם לראות, זה אמיתי? יש בן אדם שהוא גם במרכבה בו זמני, למטה ולמעלה? עולים ויורדים. כשיעקב מגיע למקום, הוא פוגש את עצמו. כשאנחנו מגיעים אל המקום, שהוא המקום הזה, שבו אנחנו במודעות שמייחדים את הקדוש ברוך הוא, על כל צעד, על כל שעל, בכל עניין, אנחנו במקום הזה פוגשים את עצמנו. זה לפעמים נקרא התבודדות, זה לפעמים נקרא קטרזיס, התעוררות רוחנית, יש לזה כל מיני שמות, כל מיני שמות. אבל בסוף, בן אדם בכל המקומות האלה, פוגש, עם כל השמות האלה, פוגש את עצמו. זה מפגש מאוד 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 עליון ומאוד מאוד פנימי. זה מפגש שעושה שינוי בנפש, המפגש הזה. כי לפגוש את עצמנו זה במידה רבה מאוד לפגוש את הקדוש ברוך הוא. לכן המקום הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. המקום שנקרא מקומו של העולם הקדוש ברוך הוא זה אותו מקום שבו אנחנו פוגשים את עצמנו. השלמות הזו של ההבנה שאין שתי רשויות, אין נפרדים, יש רק הקדוש ברוך הוא. הוא אחד, יחיד ומיוחד, וכל מה שאנחנו עוברים, וכל מה שאנחנו נעבור, וכל מה שעברנו, נועד לתכלית אחת, לתת לנו כלים להתקרב אליו, להתקדם בעבודת השם. לעשות עוד מצוות, לעשות עוד, עוד מעשים טובים, להשתנות. כן? ולכן פה כל התיאורים, אתם יודעים איך יעקב קרא להר המוריה? אברהם כראו הר. יצחק כראו שדה, יעקב כראו, שזוכר?
בית. יעקב מקים בית ישראל. הגיע ביתה. כשהוא נמצא בבית, כשאדם נמצא בבית, אז בהבדל מכל מקום אחר בעולם, בבית האדם משתמש בחלק של העל מודע שלו. הוא פחות ערני בבית. לכל מיני דבר, הוא לא מרגיש מאוים, אז הוא לא חשדן מסלפי כל פרט. הוא הרבה יותר נינוח ביחס לפרטים. הוא משחרר קצת המודעות, את העני שלו, הוא משחרר קצת. טיפונת. כן, כשאתה רואה אדם ברחוב, אתה יכול להסתכל עליו, ואתה לא יכול ללמוד הרבה עליו. בוא נניח, מלבישים עכשיו פלוגה של חיילים באותם מדים. תסתכל על החיילים, כמה אתה יכול ללמוד עליהם ממה שאתה מסתכל? לא הרבה, כולם נראים דומים עם המדים. איך אתה רוצה ללמוד עליהם? מה אתה צריך לעשות? תסתכל עליהם הביתה. בבית אתה מגלה את הבן אדם. הבית מגלה את הבן אדם. למה? כי הבית בנוי עם האישיות שלו. בנוי מהאופן שהאדם הזה חי, מאיך שהוא מסתכל על המציאות, מאיך שהוא חווה אותה. החוויה שלו, חוויית החיים שלו, מתמצאת בבית. כל הפרטים. איך הבית בנוי? בית שמכניס אוכלים, בית שלא מכניס אוכלים, בית שמוציא צדקות, בית שלא מוציא צדקות, בית שיש בו אהבה, בית שאין בו אהבה, בית שיש בו שימת לב לפרטים, בית שאין בו שימת... יש חינוך, יש דרך ארץ, הכל נראה בבית. הבית משקף אותך. כשיעקב מוצא בהר המוריה את הבית שלו, ולימים נבנה שם בית המקדש, הבית של כולנו. רצון שיבנה במהרה בימינו אמן. אז במקום הזה, זה המקום שבו אנחנו פוגשים את עצמנו, אנחנו פוגשים את הבית שלנו, אנחנו פוגשים. כשאדם נכנס לבית הוא פוגש את עצמו. הוא פוגש את השיקוף שלו. זה המקום שבו פוגש את עצמו. ברחוב הוא יכול לפגוש את עצמו. פוגש את עצמו בבית. האופן שבו הוא חווה את חוויית הבית שלו, משפיע על כל החיים שלו בכל הרובדים. גם לא יכול להשתחרר מזה. זה בית, זה המשמעות של בית. יעקב כראו בית. כי יעקב כשהוא מגיע אל המקום ופוגש את עצמו, ופוגש שם את עצמו, הוא מגיע אל הנקודה הכי עמוקה, הכי פנימית שיש אצל האדם. שם, במקום הזה, גם כשהוא ישן, הוא במקומות עליונים. בדרך כלל שכיבה, שינה, זה מצב נמוך אצל האדם, נכון? אמנם האדם, מערכות הגוף שלו פעילות. אם אתם מדוד לדופק, יש לו דופק, והקיבה עובדת, מערכת העיכול עובדת, הריאות עובדות, הלב עובד, הכל עובד. אבל הוא אדם עם מודעות נמוכה בהרבה מאדם שער. כן? אנחנו יודעים שאנחנו בזמן שינה גם מוסרים את רוחנו בידיך עסקית רוחי. מפקידים את הרוח בידי הקדוש ברוך הוא, נשאר בגוף רק החלק שנקרא נפש, שמקשר אותנו לחומר, החלק התחתון, הנמוך בנשמה. החלקים העליונים עולים להתאר, להתאין, כן? לקבל כוחות חדשים. וזה זה בורא עולם שאני מכל אדם, כן? כל אדם אתה נותן לו חפץ, אז עם הזמן החפץ הזה מתבלה. עם השימוש. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו חפץ, כן? הוא נותן לנו חפץ, אנחנו מבלים את החפץ, והקדוש ברוך הוא כל לילה לוקח את הנשמה, ממרק אותה, מחזיר אותה לגוף. מחזיר אותה חדשה. הוא כל הזמן מקבל ישן, מחזיר חדש. כן? זה פלא פלאים. אבל ככה זה, הנשמה שלנו נטענת בזמן השינה. שאנחנו נמצאים במציאות שבה החיים הם קדושים. אנחנו, לא היה דור כזה, לא היה. עם חיים כל כך קדושים באירועים, כל כך סוערים, כל כך, ולא היה, לא, אפילו, לא, אפילו דור חורבן הבית לא חווה מה שאנחנו חווים בכזו אינטנסיביות. לא היה דבר כזה. צריך לקראת רשבון, השטרה שיש את המכשירים המתוחכמים האלה ומדיות וטלוויזיות וכל האופנים שבהם קבלים היום מידע, אז היום אתה לא חווה רק את החוויה המקומית,
פעם בן אדם היה חי נניח בירושלים, אז הוא חווה את החוויות של ירושלים, כן? במקסימום שהוא יכול להרבות. בשביל לחוות חוויה שבאה מחיפה, עברו שבועות עד שהגיעה הידיעה או הזה, זה כבר החוויה נגמרה שם מזמן, ועכשיו הוא שמע עליה רק, הוא רק שמע עליה, הוא לא חווה אותה. עכשיו פה יש איזה צונמי באיזה מקום, כן? כל העולם דרוך, מה קורה עם הצונמי, איזה גובה גל, איך הוא יורד, כמה יערבו, כמה שערו, כמה זה, יש רידת אדמה ביפן, כל העולם עכשיו, אתה חווה, אתה חווה בזמן אמת, זה הכל בזמן אמת. אתה יודע אם יורד גשם עכשיו, יש שיטפונות במדבר, אתה יודע הכל, כל הזמן אתה יודע הכל בו זמנית, זה צבר של אירועים, אני רוצה שיהיו כל אירועים טובים, גם זה אופציה, לחוות חוויות טובות גם, אבל כשאתה שומע חדשות ואתה מעודכן, וככל שאתה יותר מעודכן, וככל שאתה יותר מקבל וואטסאפים ו-SMSים ועוד כל מיני, דברים תוחכמים כאלה וזה, וככל שאתה יותר מתמלא, מה קורה? אתה כל הזמן גרור, אתה חי חיים פי אלף יותר אינטנסיביים ממה שחיו פעם, פי אלף, לא לפני אלף שנה, לפני 30 שנה, 40 שנה, לא יותר מזה. לפני 40 שנה בן אדם היה חי חיים פי עשר פחות אינטנסיבי. אני זוכר שאני התחלתי במקצוע שלי, הייתי הסטאג'ר, הלקוח היה מקבל מכתב התראה, כן?
בדואר.
הוא היה מרים טלפון לעורך הדין, עורך הדין היה קובע לפגישה בעוד שבועיים. הוא היה מגיע עם המכתב ביד לעורך הדין, כעבור שבועיים לפגישה, ויושב לספר לו את הסיפור. עורך הדין היה לוקח את הסיפור. היו מכונות כתיבה, היו מכונות כתיבה, היו גם מזכירות מיומנות, היו, בשביל להוציא מכתב אחד מסוכן, היו עושות איזה 4 או 5 טיוטות. כי חלק הם היו שוגות, חלק עורך הדין רצה לשנות כי הניסוח לא התאים לו, חלק הוא שגה. בקיצור, אחרי 4-5 ימים היה עצם מכתב התראה. ועצם הדור היה לוקח, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הימים האלה, 3 שבועות, 2.5 שבועות, חודש, ואם לא מגיע המכתב בכלל. גם זה היה. כן, עד שזה מגיע, בקיצור היה בין מכתב התראה לבין התשובה, חודש וחצי, אם זה היה מאוד דחוף, שבועיים. היום אתה מקבל מכתב, בין קבלתו ובין התגובה עליו, לפעמים 5 דקות. 5 דקות, הלקוח מרים, כותב לך במייל, קיבלתי מכתב כזה וכזה, זה סיפור המעשה, אתה מנסח תשובה, מעביר במייל לעורך הדין, לפעמים זה 5 דקות. הגזמתי שעה, שעתיים יום. אני אומר לכם, החיים היו אז הרבה פחות אינטנסיבי, זה בכל דבר כזה. היית הולך לבנק, היית עומד בתור, נכון? אתם קוראים תור? היה תור פעם. פעם זה לא היה הכל בשביל מול הזה, פעם זה דבר כזה נקרא תור. היה תור, עומדים בתור. בתור אתה פוגש את החן ונעים, אתה פוגש את הספר, אתה פוגש את זה, והם קשקשים על ה ועל דה ועל זה ועל זה, ופעם היו מזמינים את הפקידי בנק לאירועים ומשפחתיים. כי זה היה הווי, עד שהיית מגיע לסוף התור, לשבת עם הפקיד, אתה כבר היית מנצל את זה, לספר ולשמוע, וזה החוויה. מה זה היום? היום אתה תהיה בבנק כל יום, ולא פוגש אף אדם. כי אתה עושה לפי במקרות המכשירים. זה הרבה יותר אינטרנטיבי. פוק יחיסת תופתור, כל העוש וכל הזה, וזה עולה לך, ואתה עושה פעולות, ועושה, לא פגשת בן אדם אפילו. אבל אתה עושה הכל, מהר, כל המידעים זורמים, הכל מהר. חיים שלנו הרבה יותר אינטנסיביים. אם אדם לא לוקח את כל הצבר האדיר הזה של מידע ואירועים והתרחשויות ומכניס אותו, ותעל אותו לתוך כלים של עבודת השם, הוא הולך לאיבוד. זה מה שקורה היום לחבר'ה צעירים. אתה רואה חבר'ה צעירים התחנכו בתים טובים, קיבלו את החינוך הכי טוב, למדו אצל המורים הכי טובים והרבנים הכי טובים, ומה שזה לא יהיה, אבל הם נחשפים לשטף מטורף. עזבו דברים שליליים, לא דברים שליליים בדווקא, לא עכשיו נכנסו לאתרי פורנו. לא צריך את זה. מספיק השטף האדיר של מיליארד דברים שלא מתועלים, הם לא נכנסים לתעלה של עבודת השם. אז עבודת השם פתאום זה משהו צר וקטן בחיים שלהם. יש מיליון דברים אחרים שהם לא עבודת השם.
פתאום יש איזה ודי קטנצ'י כזה, ליד ים של מידע ואינפורמציה, יש גם ודי של עבודת השם. למה שהוא הולך לוודי? יש ים. אבל אם אתה לוקח את כל הים, אתה אומר לזה עבודת השם. עכשיו בוא תראה איך אתה עושה את הכל לעבודת השם. איך אתה, עם הכל, איך אתה מקיים תרי"ג מצוות בתוך הרם הזה? תברר, יכול להיות שיש חופים שלא כדאי להתקרב אליהם. אל תתקרב אליהם. בזה אני חייב לומר, יש טוב ויש רע בחינוך החרדי. הטוב זה שהם מראים רק את התעלה, ונותנים לילד לחשוב שהתעלה זה ים. הוא לא ראה ים מימיו, אז מבחינתו השלולית ליד הבית זה הבריכה. מי שלא ראה ים בחיים שלו, בריכה באמת בחיים שלו, אז אם יש לו שלולית נגשמים ליד הבית, מחסור. אנחנו שהיינו קטנים, היה לנו שלולית כזו גדולה, ליד גבעת נפוליון ברמת גן, כל פעם מגיע נגשמים, היה נהיה שם איזה מיני אגם כזה, והיינו מהאגם הזה מביאים פיילוט, נכנסים, שוחים, עושים חותרים, זה היה הים שלנו, הים והבריכה. אז שראינו פעם ים בבריכה, במה זאת קרבנו לשלולית. וזה מה שקורה להם, זה המינוס. שהם מראים כל הזמן את התעלה, ואומרים זה הים. ואז יום אחד מישהו רואה באמת הים, ושוכח מהתעלה. אבל אם אתה אומר לחניך, אם אתה אומר לילד, אם אתה מחנך את עצמך, גם כל אחד צריך בוא נדבר על עצמי, למה נדבר על אחרים? נדבר על עצמי. כל מה שאתה רואה, בלי יוצא מן הכלל, כל מה שאתה קורא ים, זה הכל לעבודת השם. זה התפקיד. התפקיד שלך זה לתרגם את הכל. אנחנו הגענו לדור שזה התפקיד שלנו. לעשות כל הזמן עבודת הבירורים ולתרגם כל דבר ודבר למצווה. תוסיף קריאת שמע למיטה. תוסיף ברכת אשר יצא. הכל בכל רם ובכוונה ולאט לאט. תוסיף לא מניחתים רבנותם, תוסיף רבנותם. לא מניחתים את המייחתים. לא שומר שבת, תשמור שבת. בשמירת שבת, כמה דברים אפשר להוסיף בשמירת שבת? אין סוף. לא לומד בשבת שיעורים קבועים, ללכת שיעורים קבועים בשבת. תוסיף עוד איזה לימודים האישה. תוסיף עוד איזה לימודים הילדים. יש כבר הרבה מה לעשות. תוסיף במצוות צדקה, בגמילות חסדים, בהתנדבות. להוסיף. כן, עכשיו תתחיל לנצל את המכשירים, כמו שעושים חבדניקים. חבדניקים כן מותר להם להסתובב עם מכשירים, עם אנדרואידים ומכשירים תוחכמים כאלה. למה לחבדניקים מותר? הם פחות חרדים וחרדים? גם הם מכירים לעצמם. כי הם אומרים, גם זה, הרבי לימד אותם. הרבי אמר להם, צריך אורות ותור בכלים ותיקון. גם זה. אפשר שלטי חוצות, במקום לפרסם עליהם תחתונים עם נשים לא צנועות, אפשר לפרסם עליהם את הרבי. מדיה. אני הכרתי חסיד חב"ד, בלי עין הרע שקדוש ברוך הוא בשעתו נתן לו הרבה כסף, שקנה 8 תחנות טלוויזיה באמריקה, 10 דקות בשעה היה נותן 7 מצוות בני נוח לגויים. הם הכירו את הרבי, 30 מיליון אמריקאים שהיו מנויים על התחנות האלה, צופים בתחנות האלה, הכירו את הרבי יותר מאשר את נשיא ארצות הברית. הוא הצביע, פרופוגנדה. יש טלוויזיה בעולם, השם נתן טלוויזיה בעולם, זה חלק מהים. עכשיו בוא נראה איך עובדים עם זה את השם. יש קבוצות רוסף, אפשר לחלק ספרי תהילים, אפשר לעשות מבצעים, אפשר לגייס כספים, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים טובים ושיוביים עם זה. אתם יכולים לעשות דברים שליליים. לא פוסלים את המכשיר בגלל שיש אפשרות שיעשו איתו דברים שלילים, אלא... זה מה שאני אומר. זה הטוב הזה, זה ויפגע במקום ואין שם. זה והיה צמר השותיו וישכב במקום ההוא. זה הסולם. זה הלימוד. זה לא לימוד לדורות קודמים. לימוד לדור שלנו, לאחד שאנחנו נמצאים, זה לצאת מעצמנו, שאתה יוצא, עם זה פתחנו, עם זה אנחנו מסיימים, שאתה יוצא ויצא יעקב, שאתה יוצא, אתה מגיע אל המקום שבו אתה פוגש את עצמך, בדרך אתה עושה אחדות השם מכל דבר, ייחוד השם מכל דבר, מכל פרט, מכל מה שקורה, מכל מה שאתה עובר, כן?
מכל תעלול שהילד עושה למורה בבית ספר, זה חינוך משלוחה. משלוחה. עובדה זה משפיע עליך, נכון? זה עושה לך עכשיו, זה מניד אותך, זה מזיז אותך בנפש. זה עכשיו אתה מביא ברוך שאלה לך שיעור. קודם כל תזכר מה עשית אתה להורים שלך. ואם זה לא זה, אצלי זה היה עובד. כל פעם הייתי נזכר מה עשיתי להורים שלי, נרגעתי. עכשיו הכל מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר. אבל אם זה לא עובד, זה לא זה, זה לא המידה כנגד מידה, אז זה שיעור פרסה. אין הנקודה, מה אתה צריך להבין? מה אתה? צריך לעבוד על הסבלנות, צריך לעבוד על הקשב, צריך לעבוד על הרגישות, צריך לעבוד על ההחצנה של אהבה, צריך לעבוד על פרגון, צריך לעבוד על חיזוק, על מה אתה צריך לעבוד? זהו. הכל מיוחד לעבודת השם. אני רוצה שנזכה לייחד גם את העובדה שאנחנו יושבים פה בארץ ישראל עם צבא לעבודת השם וגם בית המקדש ולהבאת משיח תקנו במהרה בימינו אמן.